Radio. חשבתם ב-2016 שטראמפ הוא אגוז קשה לפיצוח, אז הסיבוב השני צפוי להיות עוד פחות ודאי. הן מבחינת המדיניות שהוא יבחר להוציא לפועל, והן מבחינת ההשפעות בשווקים. נזכיר שבבחירות ההן, לפני 8 שנים, ההנחה הרווחת הייתה שטראמפ מסוכן לשווקים, ואכן אחרי שניצח בבחירות הייתה תגובה שלילית מיידית, אולם מהר מאוד לאחר מכן השווקים עברו לעליות, והיו בסך הכל מרוצים מהנשיא שנבחר. וכעת, נדמה שגם הפעם הסיכוי שהערכות לגבי ההשפעה של טראמפ על השווקים התבררו כשגויות אינו נמוך. מוכר לך הטקסט? הטקסט הזה נכתב על ידי אורי גרינפלד.
נשמע מוכר.
נשמע מוכר, כן. מאוד מעניין, אתה יודע מה... כל כך הרבה נושאים וזוויות יש שמה, להגיד
אני,
על ה...
אני זוכר את 2016, כאילו זה היה אתמול,
כן.
ואני זוכר את התגובות של השווקים לשינויים בסקרים. אתה יודע, חודשים לפני הבחירות, הסקרים כל הזמן רצים, ויום אחד הילרי תופס את תאוצה, ויום אחד טראמפ תופס את תאוצה, והשוק... כל פעם שהילרי עלתה, השוק עלה. כשטראמפ עלה, השוק ירד. כאילו השוק כל הזמן אמר, אוי ואבוי, מה טראמפ יעשה? זה ג'וקר, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתו. ואז הוא נכנס לתפקיד, וכמו בפעמים אגב, כמו שאנחנו גם מצפים שיהיה אולי בצרפת, מסתבר שהרבה דברים שנאמרים לפני הבחירות, הם קמפיין, והם לא נעשים אחרי הבחירות. ומעבר לזה, ברגע שהשוק הבין שטראמפ הולך להפחית מס חברות בצורה כל כך קיצונית, נזכירו, הוריד מס חברות ביום אחד ב-15%. אז חברות מרוויחות.
כן.
ואם אתה פרו עסקים, והכלכלה לא משתנה יותר מדי, ולא הייתה לו השפעה כלכלית בקדנציה הקודמת, אנחנו נדבר על הקדנציה החדשה, לא הייתה לו השפעה כלכלית יותר מדי, אפילו עם מלחמת הסחר המפורסמת מול סין, בסוף הגירעון המסחרי, זאת אומרת, הפער בין היבוא של ארצות הברית מסין לייצור של ארצות הברית לסין, שהפער הזה היה מאוד גדול, וזה עשה המון רעש, וטראמפ אמר, לא יכול להיות שאנחנו רק קונים מהם, הם לא קונים מאיתנו שום דבר, ואנחנו נעשה מכסים, ונעשה ככה, ונעשה ככה, וחברות יחזרו לייצר בארצות הברית, וכל הסיפורים האלה. בסוף, נכון להיום, הגירעון של ארצות הברית מול סין, ולא לא בגלל ביידן, זה היה נכון גם לפני 4 שנים, הגירעון של ארצות הברית מול סין, הוא יותר גדול ממה שהוא היה לפני שטראמפ התחיל, חברות אמריקאיות לא באמת חזרו לייצר בארצות הברית, ורק אחרי הקורונה קצת דברים התחילו להשתנות, כי פשוט אי אפשר לסמוך על סין כיצרנית היחידה בעולם.
כן.
אז אין יותר מדי, צריך להבין את זה. נדבר על זה תכף.
כן.
ברחבה. אין יותר מדי השפעה לנשיא, בטח אם הוא lame duck, זאת אומרת אין לו קונגרס מלא, על המגמה הכלכלית. המגמה הכלכלית בסוף נקבעת, לפי המחזור עסקים וביקוש, היצע, שינויים בעולם וכן הלאה, פחות מצד של מדיניות, אלא אם כן, יש משהו מאוד קיצוני שקורה.
כן, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אולי גם, אתה יודע, השוק, השווקים התבגרו, המשקיעים התבגרו בתגובות שלהם, וגם יכול להיות שהפעם טראמפ מסמן בניגוד לפעמים הקודמות, יציבות. איכשהו בהפוך על הפוך הוא זה שיראה לנו יציבות. אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל טוב, בואו בחלק הראשון, בואו נעשה את זה דבר ראשון. תודה שהצטרפתם שוב לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של אגם לידרים, אורי גרינפלד, שוב שלום, אהלן.
אהלן, אהלן.
אני שי סלינס, אבל אנחנו נתחיל, נדבר על טראמפ וכל הסיפור בארצות הברית וההשפעה על הכלכלה העולמית ועלינו. בהמשך נתחיל אבל בהחלטת ריבית שתהיה בעוד 4 ימים, ביום שני של בנק ישראל, וזו החלטת ריבית מעניינת, למרות שהריבית כנראה תישאר ללא שינוי, נכון? אבל זה הזמן הזה ברבעון שחוזים מה יהיה.
בדיוק. ההחלטה הזאת היא מעניינת לא בגלל ההחלטה עצמה, אלא בעיקר בגלל ההתפתחויות בשלושת החודשים שעברו, מאז ההחלטה הקודמת שבה בנק ישראל פרסם את התחזיות שלו. אולי נזכיר, בנק ישראל, פעם בשלושה חודשים, מפרסם בעצם את התחזיות, תמיד אומרים, תחזיות של בנק ישראל, אולי טיפה נדגיש, שלו תחזיות של חטיבת המחקר של בנק ישראל. למה אני מבדיל את זה? כי זה לא, התחזיות האלה, הן בעצם, אפשר לקרוא לזה, ההמלצות של אנשי המחקר, של הכלכלנים בבנק ישראל, לוועדה המוניטרית. זה לא אומר שזה מה שהוועדה המוניטרית תעשה. זאת אומרת, יש בתחזיות האלה גם תחזית לריבית, ויש תחזית לאינפלציה, וכמובן לצמיחה ולאבטלה ולעוד אינדיקטורים. זה שבנק ישראל מפרסם תחזית, לפני שלושה חודשים הוא פרסם תחזית שהריבית תרד ב3/4% במהלך השנה הקרובה, אז א', צריך להגיד, זה ממש לא מחייב אותו. זאת אומרת, זה כאילו התחזית שלו, התחזית של בעצם הכלכלנים בבנק ישראל שאומרים, אם תעשו את זה, לפי הערכות שלנו והמודלים שלנו, האינפלציה תחזור בעצם ליעד, ל2% שזה היעד של בנק ישראל בטווח הבינוני. אז א', צריך להגיד שזה לא מחייב, זה יותר קריאת כיוון למה, מה בעצם, איך בנק ישראל רואה את העתיד. מעבר לזה, עוברים בין תחזית לתחזית שלושה חודשים, ובשלושה חודשים הרבה דברים, כמו שאנחנו יודעים, יכולים להשתנות.
פה, אצלנו, משתנים?
באתי להגיד, בטח בישראל, בטח ובטח בתקופת מלחמה, שהיא הוודאות היא כל כך גבוהה, ומה שבעיקר השתנה מאז התחזית הקודמת, זה א', האינפלציה, שזה הגורם הכי רלוונטי והכי חשוב להחלטות של בנק ישראל.
רגע, מה, איך האינפלציה לטובה?
לרעה בעיניים שלנו. המדד האחרון אמנם הפתיע כלפי מטה, אבל אנחנו כבר דיברנו על זה, זה נבע מסעיף אחד וכולם מבינים את זה. תחזיות האינפלציה בשוק נשארו מאוד גבוהות. אנחנו מדברים על תחזיות של סביב 3%, הטווח העליון של היעד של בנק ישראל, ושני המדדים שלפני המדד האחרון גם הפתיעו כלפי מעלה, ובעיקר מה שאתה רואה במדדים, אתה רואה שההשפעות של המלחמה באות לידי ביטוי. אם זה בשוק הנדלן שמחירים חזרו לעלות בדירות, אם זה בשוק הסחירויות שהוא חלק משמעותי מהמדד, זה רבע מהמדד, אם זה בהשפעה של מחירי שינוע, אם זה בהשפעה של הביקוש שנשאר מאוד גבוה, אתה רואה בעצם שהמדדים האחרונים כבר מביאים לידי ביטוי השפעות של המלחמה, ומה עוד השתנה לנו בשלושת החודשים האלה? א', לא, מה לא השתנה בשלושת החודשים האלה? המצב הביטחוני, נזכיר, תחזיות של בנק ישראל לפני שלושה חודשים, לקחו בחשבון שאוטוטו יש ירידה בצימות, והמפונים חוזרים הביתה, ואין מלחמה בצפון, ואנחנו דברים על זה כל כך הרבה זמן, כל פעם אומרים זה עניין של כמה חודשים. וזה נמשך ונמשך ונמשך, ולכן ההשפעות האינפלציוניות בעצם הולכות ותופסות עוצמה, תופסות תאוצה.
כן.
ככל שזה נמשך יותר זמן, אז שוק הבינוי לא חוזר לעצמו, ולכן ההשפעה ארוכת הטווח לשנים הבאות תהיה יותר משמעותית. ככל שהמפונים לא יכולים לחזור הביתה, וממשיכים לקבל בעצם כספים מהממשלה, אז הגירעון גדל בצורה משמעותית, וראינו בשלושה חודשים האלו מאז הפרסום הקודם, שהגירעון רק הולך וגדל, והתחזיות של רוב הכלכלנים לגירעון בסוף שנה רחוק מהערכות של האוצר, ויותר מזה, תחזיות גם ל-2025 ו-2026 הם לגירעון גבוה. בנק ישראל חייב לקחת את זה עכשיו בתחזית החדשה שלו. הנתונים הכלכליים גרדה, זאת אומרת שיעור האבטלה, הצריכה הפרטית וכן הלאה, גם כן, נשארים יחסית גבוהים, כבר אין איזו צמיחה מאוד מהירה, אבל כן רואים שסך הכל המצב במשק עדיין יציב יחסית. אני חושב שחלק ממה שעוזר לזה זה שיותר אנשים נשארים בארץ, מוציאים יותר כסף בארץ, ואנחנו רואים את זה בפדיון של רשתות השיווק, בהוצאות בכרטיסי אשראי, ולכן, אם בנק ישראל לפני 3 חודשים, הסתכל על המצב ואמר, אוקיי, אני מניח שאוטוטו המלחמה מסתיימת. אני מניח שהגירעון יהיה אולי קצת מעל היעד, אבל סך הכל סביר. אני מניח שתהיה פגיעה כלכלית בתקופה הקרובה, וזה יוריד קצת מהביקוש, ואז זה יצנן את האינפלציה. וכרגע האינפלציה גם נראתה, לפני 3 חודשים, היא נראתה סך הכל בסדר, במגמת ירידה ברורה. פתאום עברו 3 חודשים, המגמת ירידה היא כבר לא ברורה, המצב הכלכלי לא יידרדר, ועוד פעם, זה לא שאנחנו בוכים על זה שהמצב הכלכלי לא יידרדר, אבל בעיניים של בנק ישראל, כמי שמנסה לחזור את האינפלציה, זה בעצם אומר, ציפיות אינפלציוניות יותר גבוהות לטווח הבינוני, והגירעון רק הולך וכנראה גדל, וכל הדברים האלו, אני מניח, יגרמו לו, ועל זה השוק יזוז. זאת אומרת, פה, זה מה שמעניין היום את המשקיעים ואת הכלכלנים, מה יקרה לתחזית האינפלציה של בנק ישראל, שסביר להניח שהיא תעלה, בטח ל-2024, אבל מעניין יותר מה יקרה לתחזית אינפלציה של 2025, ומה קורה בעצם לתחזית ריבית של בנק ישראל. היום, אם מסתכלים על מה מגולם בשוק, אם זה דרך המקאמים, אם זה דרך ריבית הטלבור, שזה בעצם הריבית הבין-בנקאית, אנחנו רואים שהשוק מגלם בשנה הקרובה, הסתברות של 50% להפחתת ריבית אחת, של 0.25%. זאת אומרת, כאילו...
כאילו כלום.
כן, או שתהיה הפחתה. למה? או שהריבית תישאר ככה בשנה קדימה, או אולי נראה מתישהו הפחתה אחת בשנה הקרובה.
כמו שראינו לפני כמה? 4 חודשים?
כן.
משהו כזה.
משהו כזה.
כן. זאת אומרת, אתה יודע, זה היה סוג של סמלי כזה.
כן, אני חושב שזה... זה או כזה... או שזה בעצם סוג של ביתה של הפחית במורד הרחוב, כמו שאומרים. ואת השוק אומר, תקראו, קשה לחזות משהו ליוני 2025. מניחים שהריבית לא תרד. אולי ככה לקראת מאי יוני 2025, אולי אז כבר יתחילו להוריד ריבית. זה יותר כזה wishful thinking, או אמירה כן. של, השלב הבא הוא כנראה הפחתת ריבית, אבל ייקח זמן. זה בעצם יותר העניין, אני חושב. ולכן מה שבאמת יהיה מאוד מעניין זה לראות איך התחזית של בנק ישראל משתנה. קודם כל, נזכיר, התחזית ריבית של בנק ישראל, בניגוד רוב התחזיות שלו, הם לסוף שנה. לסוף 2024, לסוף 2025, מה תהיה האינפלציה, מה תהיה הצמיחה, מה תהיה האבטלה וכן הלאה. תחזית הריבית שלו היא תמיד ל-12 חודשים הקרובים. אז גם אם היא לא תשתנה לצורך העניין, היא תישאר 3 הפחתות, זה עדיין כאילו ירידה מהתחזית הקודמת, כי התחזית הקודמת אמרה 3 הפחתות ריבית ממרץ. זאת אומרת, כן. במרץ 2025 הריבית כבר אמורה להיות על 3.75.
כן.
גם אם הוא משאיר את זה באותן 3 הפחתות ריבית, אז זה פתאום ביוני 2025, מה שאומר שזה העתה של המגמה שהוא ציפה לפני 3 חודשים. אני חושב שהוא גם יפחית את המספר הפחתות ריבית בתחזית ל-12 חודשים הקרובים, ואנחנו נראה את זה יורד או לשתי הפחתות, או אולי אפילו להפחתה אחת, שזה יותר קרוב למה שהשוק מתמחר, וזה כבר יהיה באמת אמירה יותר חזקה של בנק ישראל, ואז אם זה יקרה, אז יהיה מאוד מעניין גם לצפות במסיבת העיתונאים, ולראות בעצם איך הנגיד מסביר, כי זה שינוי תפיסה, איך הוא מסביר את שינוי התפיסה, ואת העובדה שהם בעצם נותנים להם הרבה יותר משקל לסיכונים האינפלציוניים, ממה שהם נתנו לפני 3 חודשים או 0.5 שנה.
כן, בוא נדבר רגע על החיבור של כל מה שדיברת פה בעצם, לשווקים. כי אנחנו דיברנו על זה כבר כמה שבועות, והתגובה, אני מרגיש את זה ממש ממש בולט, שהתגובה הראשונית שיש להרעה או שיפור במצב הביטחוני, ישר בשוק האג"ח. זה הברומטר הראשון, אפילו לפני הדולר. זאת אומרת,
זה כאילו חדש.
זה חדש. בטח לא שוקי המניות. השוקי המניות מגיבים לאג"ח.
יכול להיות, ויכול להיות שזה קורה גם בו זמנית, אבל עד לא מזמן ראית תגובות בעיקר, או כמעט רק, בשוק המניות וקצת בדולר. ולא ראית את שוק האג"ח מגיב.
כן.
עד לא מזמן. דיברנו על זה פה. וגם כתבתי על זה לא מעט בשבועות האחרונים, ששוק האג"ח לא מתמחר מספיק את הסיכונים שיש. שוק המניות כן, אם מחר יש שלום, מגיעים לאיזשהו הסכם שהוא טוב לנו, ונגמרת המלחמה, וכולם מפונים חוזרים הביתה, ונגמר הסיפור, אז שוק המניות מתמחר בהסתברות מסוימת את הסיכונים, כי הוא כן הגיב במהלך מתחילת המלחמה. הוא הגיב למה שקורה, ואז כנראה הוא תומכה בדיסקאונט, לעומת השווקים העולמיים, שהלכו ועלו, ושוק הישראלי מפגר אחרי השוק העולמי, ואז יכול להיות שאתה תראה פתאום קפיצה בשוק המניות המקומי, כי הוא מתמחר בהסתברות מסוימת, שאף אחד לא יודע כמובן בדיוק מהי, הרעה במצב הביטחוני.
כן.
בשוק האגח, עד לא מזמן, לא היה שום תמחור להרעה אפשרית במצב הביטחוני. וזה היה מאוד מאוד מוזר, ודיברנו שזה הרבה כנראה גם עניין של ביקוש, שצא מוסדים, ביטול של האגרות חוב המיועדות, שגורמות בעצם ליותר ביקוש לאגרות חוב ממשלתיות רגילות, אבל ראינו באמת בעיקר בשבועיים האחרונים, פתאום את שוק האגח מגיב, ואני חושב שיש פה שני דברים, א', זה היה צריך לקרות כבר קודם, בסוף שוק האגח יש בו שני אלמנטים מאוד משמעותיים שקשורים למלחמה. אחד זה אלמנט האי-וודאות. קודם כל, גם אם אתה לא מניח שום דבר לגבי המצב הכלכלי, ומה ההשפעות של מלחמה על גירעון, על אינפלציה וכן הלאה, עצם העובדה שאתה נמצא במצב של אי-וודאות כל כך גבוהה, זה כביכול אומר, כשאתה כמשקיע, תעדיף לקנות איגרת חוב, נגיד, לשנתיים,
כן.
ולא איגרת חוב לעשר שנים, כי לך תדע מה יקרה.
כן.
ולכן, כשאתה רואה סביבה של אי-וודאות, בדרך כלל אתה רוצה להקטין את החשיפה שלך לטווחים ארוכים, להיות יותר בטוח, אתה אולי אפילו תמכור את האגרות חוב ותשים את הכסף בפיקדון בבנק, לצורך העניין, או במקם לחצי שנה, שזה כאילו, אפשר לקרוא לזה כמו פיקדון, ולא תחפש עכשיו הפתקאות באגח לעשר שנים, כשאתה לא יודע מה יכול להיות פה בסביבה הכלכלית. ולא ראינו את זה קורה, ו... רואים את זה קורה בשבועיים האחרונים. אז זה בעצם, ככל שאי ודאות יותר גבוהה, יש עלייה, צריך לראות עלייה בפרמיית הסיכון. פרמיית הסיכון גם באה לידי ביטוי, בעצם, בטווחי, ככל שאתה משקיע לטווח יותר ארוך, אתה אמור לדרוש פרמיית סיכון יותר גבוהה. וזה התחיל לקרות. הדבר השני, שגם כן אולי סוף סוף נפל האסימון שלו, בשוק, זה שלמלחמה הזו יש עלויות אדירות, אז זה אומר גירעון הרבה יותר גבוה, גירעון הרבה יותר גבוה, הרי מה זה גירעון? גירעון זה בעצם הפער בין ההכנסות של הממשלה להוצאות שלה. מה שאנחנו רואים עכשיו זה קודם כל עלייה משמעותית בהוצאות. אם זה על הצבא שצריך לשלם לחיילים, אם זה המפונים שעלויות של עד שהם יחזרו הביתה, הולכות ורק נערמות ונערמות, אם זה על חימוש כמובן, ועוד 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 דברים, ואחרי זה בנייה של הצפון והדרום, ויש עלויות מאוד גדולות. והממשלה צריכה לשלם את הכסף הזה, צריכה לשלם חיילי מילואים, אבל אין לה כסף הרי, כי ההכנסות זה צד המיסים.
כן.
ואז נוצר גירעון יותר גבוה. איך משלמים בכל זאת? בסוף מעבירים כסף לחיילים או למפונים, אז איך מעבירים את הכסף הזה? מגייסים הלוואה בשוק, זה מה שנקרא איגרת חוב. ככל שהגירעון צפוי להיות יותר גבוה, השנה או בשנה הבאה או בעוד שנתיים, כך גם אתה כמשקיע מצפה, שהממשלה תנפיק יותר ויותר אגרות חוב. במילים אחרות, ההיצע של אגרות החוב בשוק בשנים הבאות גדל, משמעותית.
כן.
אם יש איזשהו כל מוצר שהוא, שההיצע שלו גדל, גם אם זה עגבניות או, או שולחנות, והביקוש נשאר אותו דבר, אז מה שצריך לקרות זה שהמחיר יורד.
כן.
יותר מזה, וזה סוף סוף עוד פעם, לא ראינו את זה תקופה ארוכה, זאת אומרת, אני חושב שהיה די ברור שהמדינה הולכת להנפיק הרבה יותר אגחים, ולא ראינו תגובה בשוק. זאת הביקוש הדביק את ההצעה חזרה. למרות שההצעה גדל, הביקוש הדביק אותו מאיזושהי סיבה.
זאת אומרת שלא ראינו תנודה חדה מאוד בריבית, באגרות החוב שממשלת ישראל הנפיקה?
כן, בדיוק, עד לא מזמן.
עד לא מזמן.
כן. אתה יודע מה, אולי תכף נעשה קצת סדר, ריבית, תשואה, מחיר, כי ראיתי גם בקבוצה בטלגרם,
כן.
שזה תמיד מייצר איזשהו בלבול. אז שנייה, כן. רק אני אסיים את העניין הזה של למה, למה אני חושב שסוף סוף נפל הסימון לשווקים. אז זה דבר אחד, זאת אומרת, זה היה צריך לקרות כבר לפני, אבל יותר מזה אני חושב שאפשר להבין כבר היום, אחרי נתוני האינפלציה האחרונים. גם אם מחר יש שלום, אמרנו, המניות כנראה יעלו. אולי אפילו הדולר ירד, אני לא יודע. אי אפשר להבין שום דבר בשוק המתח.
כן.
באגח, הסיכון עדיין גבוה. כי העלויות האלו, הם לא ייעלמו. עדיין צריך לבנות את הצפון, עדיין צריך לבנות את הדרום. אז מה שישתנה זה רק הציפיות לעד מתי יחזרו המפונים, או עד מתי נצטרך הרבה יחידות מילואים במלחמה.
ונגיד פחות תוציא כסף על חימוש.
כן.
אבל שוב, זה גם לא נכון להגיד, כי...
כי אתה צריך לבנות את הצבא מחדש.
כן, כן.
ואתה צריך לבנות גם, זה לא סתם לבנות את הצבא מבחינת חימוש, אני מניח, אתה יודע, רצועות ביטחון יותר חזקות, עובדות חדשות.
לא נתעורר בבוקר ונגיד, הלך הסיכון.
העלויות ארוכות הטווח של המלחמה, גם אם מחר מסתיימת, הן עדיין גבוהות.
כן.
יותר מזה, ההשפעות האינפלציוניות גם לא נעלמות. זה לא שמחר, אם המלחמה תסתיים, יביאו לפה 100,000 פועלים מיהודה ושומרון.
כן.
זה לא יקרה כל כך מהר, וגם אם מחר יפתחו את הכניסה של פועלים מיהודה ושומרון, הבידוק והצרכים של איך מכניסים פועלים בצורה כזו שעדיין תהיה מקובלת ונוחה לאנשים, יהיו לזה עלויות. יהיה בידוק יותר מחמיר, אני מניח, ביטוחי, לא יודע. יש לזה עלויות, והעלויות האלה מתגלגלות בסוף לצרכן. ולכן הלחצים האינפלציוניים, גם הם לא הולכים להיעלם כל כך מהר.
כן.
גם אם המלחמה מחר מסתיימת. ולכן אני חושב שהיינו צריכים כבר לראות את זה מזמן, ועלייה בצורת האגח קרתה בשבועיים האחרונים. אני אפילו חושב שהיא עדיין לא מתבחרת, אבל זה סתם הערכה שלי, עדיין לא מתבחרת מספיק את הסיכונים שיש, כי אם אתה מכניס עכשיו לפיילה גם את מה שקורה בהייטק, שחברות סטארט-אפ לא נרשמות בארץ, יש לזה השפעות גירעוניות לטווח ארוך, כי כשהם יעשו אקזיט או הנפקה, חלק מהכסף לא יגיע לארץ, אז יש לזה השפעות על ההכנסות ממיסים בטווח הארוך, הרי הם יעשו את האקזיט בעוד כמה שנים, לא השנה.
כן.
אם אתה מכניס לזה את מה שקורה לדעה הציבורית בעולם, על ישראל, ואת הסיכונים שזה מייצר, אוקיי? וזה הזמן להגיד, רוג'ר ווטרס,
כן.
דיברנו עליו קודם, הזכרנו שהוא היה, בן אדם היה מחוק גם לפני 40 שנה, לא צריך להתייחס יותר מדי.
כן.
אבל בסדר. זה מייצר סיכונים, זה מייצר סיכונים, אם זה ברמת החרמות שיכולות להיות, קשיים של יבוא יצוא מול חברות, ועוד ועוד דברים. גם אם זה לא יתממש, זה סיכון, כמשקיע אתה תמיד מסתכל על הסיכונים ועל ההסתברויות שלהם. ונוצרו סיכונים שהם, לדעתי, עדיין לא מתומחרים בשום צורה שהיא, וגם אם הם לא יתממשו, אתה צריך לקחת אותם בחשבון, ולכן אני חושב ששוק האג"ח עדיין לא מתמחר בצורה מלאה את הסיכונים, אבל בשורה התחתונה, התגובה הזאת הכרה לבוא, היא הייתה צריכה להגיע, והיא הגיעה, אמרנו נעשה קצת הסבר בקצרה.
כן.
אוקיי. אנחנו עושים את זה פעם בכמה חודשים, כי זה באמת שוק האגר הוא שוק מורכב.
הוא שוק מבלבל, מכיוון שמדברים תמיד, כשמדברים על ירידות מחיר של האיגרת עצמה, אז
בעצם מדברים על
עלייה בתשואות. כן.
בתשואות זה בדרך כלל, באנגלית פשוט זה נשמע יותר טוב, באנגלית אומרים return או yield. yield זה בעצם מה שאנחנו קוראים תשואות בעברית. תשואות בדרך כלל אתה כאילו תייחס בדיעבד, מה הייתה התשואה שלי, ולא מה קדימה. אז צריך להגיד ככה, באג"ח יש את המחיר שאתה קונה אותו, ויש את הריבית, יש את מה שנקרא קופון, שזה בעצם אומר כמה המנפיק, במקרה שלנו הממשלה, משלמת לך כל שנה, על זה שאתה מחזיק את הנייר. כשהממשלה הנפיקה את האג"ח, היא אמרה, בוא תקנה ממני נייר, הנייר הזה רשום עליו, שבעוד, נגיד, 5 שנים, אני מביאה לך 100 שקל, אתה מחזיר לי את הנייר, ובמהלך ה5 שנים האלה, אני גם משלמת לך ריבית של 4.5% לשנה.
זו בהנחה שאתה שומר את הנייר עד המועד...
כל עוד הנייר אצלך,
כן.
בזמן תשלום הריבית, המדינה מעבירה לך 4.5 שקל.
כן.
אם תחזיק אותו גם עד המועד האחרון, היא תעביר לך עוד 100 שקל.
כן. אוקיי?
הדברים האלה הם ידועים, זה רשום על הנייר. מה מועד הפדיון? כמה אתה מקבל, שזה תמיד מתייחסים לזה כמאה, והקופון, כמה בעצם אתה מקבל כל שנה כריבית. אבל אתה קנית את הנייר מהממשלה או לא מהממשלה, אתה יכול מחר למכור אותו, כי אגרות חוב נסחרות בבורסה. אז אני יכול למכור לך את הנייר הזה, במחיר של נגיד 105 שקל, תגיד למה אני מוכן לקנות 105 שקל אם בסוף אני מקבל 100, כי בדרך אתה מקבל גם קופונים כאלה.
כן.
אז יכול להיות שהתזרים מזומנים שלך הוא 110 שקל בסוף התקופה, אתה מוכן לקנות את זה ב-105, ויש עוד 5 שנים, זה אומר שאתה בעצם מרוויח 5 על פני כל התקופה, 5 שנים, נגיד, התשואה שלך היא 1% לשנה, אני כמובן עושה פה חישוב סנדלרים לגמרי. אז אתה בעצם קונה את זה, אבל אתה תרוויח רק 1% בשנה. אוקיי?
כן.
למה שתהיה מוכן לקנות משהו ב-1% בשנה? אם הריבית היא 0, למשל בבנק, אז אנשים היו מוכנים לקנות אגח בתשואה של 1%. עכשיו, כשאתה מקבל בבנק ריבית של 4%, אז אנשים יהיו מוכנים לקנות אגח בתשואה של 4.5%. אם הסיכון פתאום עלה, הם אומרים, רגע, אני מוכן לקנות אגח הזה, אבל בתשואה של 5%, לא 4.5%.
ומה זה אומר סיכון?
סיכון זה למשל אי ודאות, סיכון זה למשל, האוצר כנראה הולך להנפיק עוד הרבה ניירות כאלה, אז אף אחד לא ירצה לקנות ממני את הנייר הזה בעוד 3 חודשים אולי. אז הסיכון שלי יעלה. אז בקבוצה ראיתי בטלגרם שתמיד מבלבלים בין העניין של הריבית, קופון וצועה. לכן, אני חושב שצריך להוציא את המילה ריבית כשמדברים על אגח. תשים אותה בצד.
כן.
כאילו, כי ריבית זה מה שאנחנו מתייחסים אליו בדרך כלל במונחים של בנק ישראל, הריבית במשק, או הריבית על משכנתה. באגח יש לנו את הקופון, שזה בעצם מה שרשום, אני מקבל כל שנה, שזה כמו ריבית, אבל זה בעצם איזשהו סכום, אפשר לקרוא לזה, שאני מקבל כל שנה, ואם אני מחשב כמה אני מקבל כל שנה, בכמה קניתי את הנייר, ומה אני אקבל בפדיון שלו, שזה בעצם אותה 100, אז אני יכול לחשב מה התשואה שלי מזה שאני היום אקנה את הנייר, במחיר ספציפי. וכמובן, ככל שאני אקנה במחיר יותר נמוך, ככה גם התשואה קדימה תהיה יותר גבוהה, כי בסוף אני אקבל 100, פלוס אותם קופונים לאורך הדרך. ואם כולם אומרים, רגע, הסיכון באג החלה, אני לא רוצה את הנייר הזה יותר, אני מוכר אותו, הם מוכנים למכור אפילו בהפסד קטן, זאת אומרת, המחיר ירד. אם המחיר ירד, מי שקנה אותו, קנה אותו עכשיו בתשואה יותר גבוהה קדימה. ולכן, כשמחיר יורד באגח, התשואה קדימה עולה. זה לא התשואה אחורה. תמיד בתשואה, בטח אנחנו צריכים כאילו למה שהיה. זה בעצם התשואה קדימה, אם תחזיק את זה עד הפדיון. אם המחיר של האגרות חוב עולה, כי כולם רוצים לקנות אותם, הם יסכימו לקנות אותם בתשואה כנראה יותר נמוכה קדימה.
כן. לא, למרות שזה שוק שהוא לא פשוט להבנה, הוא שוק נורא משוכלל, ואני אישית נורא אוהב אותו, משום שאתה יכול להשוות בין אגרות חוב, למשל, או של חברות באותה רמת סיכון, או של מדינות באותה רמת סיכון, או להשוות, למשל, השבוע, גם לפי, גם בטלגרם, מישהו שאל את השאלה הזאת, איך יכול להיות שתשואת האגח של יוון, על 3.7% ל-10 שנים. אתה זוכר, אנחנו לפני כמה זמן היינו מדברים על יוון חדלת פיראון, כמה? 15 או 18? פשטת
הרגל ב-2012.
כן, אז זה, השוק האגח השכיר הוא אינדיקציה מעולה כדי לראות מה המצב השירות החוב של מדינה כלשהי בזמן נתון.
נכון, רק צריך לזכור שזה רק אינדיקטור אחד מבין כמה, כי האגח של למשל של יוון, יהיה היום יותר נמוך מהאגח של ישראל, כי גם הציפייה לריבית של הבנק המרכזי ביוון, שזה בעצם הבנק המרכזי האירופי, היא שהריבית שם תהיה יותר נמוכה ב-10 שנים הקרובות מאשר הריבית בישראל.
כן.
זה גם בגלל עניין של שירות החוב, זה גם נכנס ענייני מטבע, כי האגח פה הוא בשקל, והאגח שם הוא באירו מן הסתם.
בוודאי, תראה למשל את האגח של יפן.
נכון?
שהוא כל כך נמוך, אתה אומר, בונה, מצב יפן, תענוג.
כן.
אבל לא, אתה קונה את האגח שלה ב-ין.
נכון.
והיין
ב... אתה קונה את האגח ב-ין, ואתה מניח שהבנק המרכזי, לפחות השוק עדיין מניח, שזה גם לא בדיוק נכון, שהבנק המרכזי כאילו לא יעלה ריבית.
כן.
אז אם יש לי ריבית מינוס 0.1 בבנק, כן, אני מוכן לקנות אגח בריבית של 0.2. אני אגיד שביפן... זה לא בדיוק ככה, כי השוק שם גם הוא לא שוק באמת יעיל, למדת? שוק האגח זה בגדול השוק הכי יעיל שיש. יש בו ווליומים מאוד גבוהים בדרך כלל, וכמו שאתה אומר, אפשר לתמחר בו דברים. אני יכול להגיד מה פרימיית הסיכון שלי להרבה דברים. יותר קל לתמחר בו דברים מאשר ב, למשל שוק המניות או שוק המתח, שאי אפשר להבין ממנו שום דבר בגדול.
כן.
זה רק ניחוש. בשוק היפני, בגלל שהבנק המרכזי קודם כל מחזיק חצי מהאגחים, ולא לא נוגע בהם, חצי מהאגחים שמשל ה-NPK אי פעם, מוחזקים בבנק המרכזי, ובחצי השני הוא סוחר, הוא בעצם הסוחר הכי גדול שיש, זה הפך להיות שוק שהוא לא יעיל, הוא לא באמת עובד לפי ציפיות או ערכות כלכליות, אלא לפי מה שהבנק המרכזי מחליט שבא לו שיקרה בשוק.
טוב, בוא נדבר טיפה על ארצות הברית. עכשיו, א', אין לי ספק שעד נובמבר השתנו כל כך הרבה דברים, ועכשיו אנחנו, סביר להניח שמה שנדבר עכשיו, לא ייראה אותו דבר אפילו באוגוסט או בספטמבר. אבל גם דיברת על זה בהתחלה, וגם עכשיו, תשמע, שמתי לב בבחירות, לפני הבחירות הקודמות, התחזיות אמרו, איי, מה יהיה פה אם טראמפ ייכנס לבית הלבן, והכלכלה תקרוס, והעולם אחריה, ובלגן אחד שלם, ותראה מה זה, מה 8 שנים עושות, שתי מערכות בחירות, ופתאום עכשיו טראמפ מסתמן כדמות היציבה ביותר מבחינת השווקים, כן? אני לא יודע מה יהיה. מבחינת השווקים, האפשרות הסבירה והיציבה ביותר שיש. כי תראה מה קורה בצד השני.
כן, לא יודעים מה קורה בצד השני.
בקושי יש צד שני.
קשה להבין מה קורה בצד השני. כן, תראה. העניין הזה תמיד, אולי השאלה שאני נשאל הכי הרבה בתקופה האחרונה, בכל ועדה או בכל פגישה עם לקוחות, מה יקרה בשוק אחרי הבחירות בארצות הברית? זו שאלה שאתה יודע, אי אפשר באמת לענות עליה, וזה תמיד נכון, בטח גם עכשיו, כי קוראים יש פה שני דברים. אחד, אני לא יודע מה יקרה בבחירות בארצות הברית, מי ינצח. נכון
אתה לא יודע מי יתמודד, מה אתה לא יודע?
בדיוק. נכון שזה היום נראה טראמפ, אבל לא בטוח בכלל שזה יקרה, ולא בטוח שנראה, עוד מוקדם להגיד מה יקרה בצד של הדמוקרטים, ואיך הסקרים יגיבו וכן הלאה. אז אני לא יודע מי נצח. גם אם אתה אומר לי, אוקיי, אז עזוב, בוא אני אקל עליך את העבודה, מה יקרה בשוק אם טראמפ ינצח? גם זה מאוד קשה לדעת. ודוגמה של 2016 זו דוגמה מאוד טובה, כי יש פער נורא גדול בין מה שאומרים לפני, לבין מה שקורה אחרי, בטח, אם אתה לא יודע מה יקרה לקונגרס, כי צריך לזכור, נשיא הוא לא כל יכול. יש קונגרס, יש בית נבחרים, יש סנאט, לפעמים שניהם יכולים להיות בשליטה דמוקרטית, יכול להיות שאחד יהיה דמוקרטי ואחד רפובליקני, יכול להיות ששניהם יהיו רפובליקנים, יש המון תרחישים אפשריים, וגם אז לא בטוח שכל מה שטראמפ אומר בקמפיין, הוא בכלל ירצה לעשות, ולא בטוח שגם אם הוא ירצה, יאשרו לו לעשות. אז בסוף אתה יכול לנתח השפעה אפשרית של מהלך מסוים, אם הוא יקרה. אתה לא יודע אם הוא יקרה, אבל. זה אחד. 2, נכנס ג'וקר יותר גדול, שזה בעצם קדנציה שנייה של טראמפ. קדנציה שנייה, אין לו אספירציות פוליטיות. הוא לא אמור להיבחר עוד פעם. וזה מוסיף המון אי-וודאות לכל הסיפור הזה, ואת צריך לשאול את עצמך, מה בעצם טראמפ רוצה להשיג? זו שאלה שאני שאלתי המון אנשים בשבוע האחרון. סתם לשמוע מה אנשים חושבים. אז חלק אומרים, הדבר היחיד שמעניין אותו, זה השותפים העסקיים שלו, כי ביום, אם הוא נבחר, ביום שנגמר את הקדנציה, כל מה שמעניין אותו זה איך להרוויח מהקדנציה הזאת המון כסף קדימה. ואז אתה אומר, אוקיי, אז נגיד סקטור האנרגיה, כנראה מרוויח מבחירות של טראמפ. יש כאלה שאומרים שמה שבאמת מעניין את טראמפ זה איך השם שלו ייזכר בעתיד. ואז אתה אומר, אוקיי, אז הוא בעיקר ישים את המאמץ שלו על להחזיר את השליטה, את ההגמוניה האמריקאית בעולם.
מדיניות חוץ.
מדיניות חוץ. בעיקר סין, איראן, רוסיה. אתה יודע, אין תשובה, אתה יודע מה טראמפ רוצה להשיג?
לא.
לא בטוח שטראמפ יודע כרגע מה הוא רוצה להשיג. וגם אם כן, הוא לא יספר לאף אחד. אז יש פה המון 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 שאלות, שאתה לא יודע היום לקבל החלטת השקעה, אתה יכול להעריך מלא דברים, אבל האם אני יודע היום לסדר את תיק ההשקעות שלי בהתאם לתוצאות הבחירות בארצות הברית? התשובה היא לא. אין לי מושג. מה היו תוצאות הבחירות ומה המשמעויות? כן, יש דברים שאתה יכול להגיד שהם סבירים יותר וסבירים פחות. למשל, סקטור האנרגיה, אנחנו רואים את טראמפ כבר הרבה שנים, מדבר על זה שארצות הברית צריכה להיות עצמאית אנרגטית, וכל הסיפור של אנרגיה ירוקה זה לא רלוונטי.
הוא אמר שאין. שבוע הוא אמר, אין.
אין אנרגיה ירוקה?
לא, שאין התחממות גלובלית. הוא אומר, היום חם, בסדר, אוקיי, נו, אז.
לא גלובלי.
כן.
כן, הוא סביר להניח, אתה יודע, שהוא יוציא את ארצות הברית עוד פעם מהסכם פריז.
כן.
מאוד הגיוני. סביר להניח שהוא ייתן חזרה רישיונות לפרקינג, והוא יבטל המון סובסידיות של יצירת אנרגיה ירוקה, ואולי אפילו יסבסד קצת חזרה של ה... השקעות, כי בשנים האחרונות לא נעשו השקעות כמעט באנרגיה מסורתית, מה שנקרא. ואז זה כן יעשה טוב, בטח בטווח הקצר, לחברות של אנרגיה מסורתית, נפט, גז וכן הלאה. האם זה נכון גם לטווח הארוך? לא יודע, אני מניח שבסוף גם הדעה הציבורית יש לה המון משקל, וככל שיהיה יותר חם, אנשים יותר ויותר ידרשו בעצם תשומת לב לעניין הזה. מה אתה עוד יכול להגיד? סביר להניח, הוא מדבר על זה המון, זה הסיפור המרכזי במה שהוא מדבר, שהוא יחזור לסוג של מלחמת סחר מול סין. הוא מדבר עכשיו על בכלל, הטלת מכסים של 10% על כל היבול של ארצות הברית, גם מאירופה, מסין, מכל מקום.
אה, אוקיי.
ומכסים עוד יותר גבוהים על סין, על יבוא מסין. ו... לכן אתה...
כבר היום יש מכסים על חלק מהמוצרים מסין. מסין.
כן, כן. זה דברים שהוא הטיל בתקופה של... בקדנציה הראשונה שלו. כן.
וגם ביידן.
וביידן לא שינה את זה.
לא, הוא לא שינה את זה.
חלק מהדברים הוסיף. כי ארצות הברית מבינה, אגב, וזה אני לא מבין את האירופים שעדיין מתבשבשים בדבר הזה, ארצות הברית מבינה שאם סין ממשיכה לפתח, למשל, רכבים חשמליים בכלא סדרי גודל, היא מאבדת נתחי שוק אדירים.
בוודאי. מה זה, השבוע פורסם שהם לוקחים, יש רשת שמעבירה את המעבדים החדשים של NVIDIA לסין, בשביל שהם ככל הנראה עושים איזשהו reverse engineering.
כן, זו הייתה טענה בהתחלה, בקדנציה הראשונה של טראמפ, ואני חושב שבמובן הזה זה מאוד נכון לארצות הברית. בסוף, סין כשהיא הייתה בית חרושת של העולם, נכון, זה לא נעים שהכל מיוצר בסין, בעיניים של הממשל האמריקאי, אבל בסדר, שייצרו מגבות ושייצרו צעצועים וחולצות. אם סין הולכת ומתמחה בטכנולוגיות מתקדמות, אם זה אופטיקה, אם זה נשק, רכבים, שבבים וכן הלאה, מה היתרון של ארצות הברית?
כן.
איפה היתרון שלה? שסין יכולה לעשות את זה עם כוח אדם משמעותית יותר זול, ועם רגולציה הרבה פחות מחמירה.
נכון.
הרבה פחות. ולכן ארצות הברית מבינה, וגם אני חושב שהאירופים צריכים להבין את זה. לאירופים אין מה למכור חוץ מטכנולוגיה, אתה יודע, לגרמנים מה יש להם? תעשייה כבדה.
כן.
מה הם יקרו? תיירות? בקיצור, אז טראמפ, זה הסי שלו גם לקדנציה הזאת, מכסים כל העולם כדי להחזיר את התעשייה האמריקאית, ומכסים מוגברים על סין. הבעיה היא שזה לא באמת עובד. זאת אומרת, ראינו כבר עלייה של מכסים על סין, הגירעון סחר מול סין לא קטן, כמו שאמרתי בהתחלה, או אפילו גדל, והסיבה היא שאם יש יתרון, אם זה יותר זול לייצר במקום מסוים, אז א', ימצאו את הדרכים לייצר את זה ולהביא את זה אולי ממקומות אחרים, ראינו למשל את היבוא מווייטנאם, או מדרום קוריאה גדל, כי מעבירים מסין למדינות אחרות, ואז יוצאים את זה לארצות הברית, אז זה קצת מעלה את המחיר, כי זה שינוע קצת יותר מסורבל, אבל זה עדיין משמעותית יותר זול, מאשר לייצר בארצות הברית, ומעבר לזה, המטבע, כל עוד אנחנו מדברים על שוק שהוא גם שוק של מטבע חופשי, מקזז המון מההשפעות של הטלת מכסים, כי תחשוב שנגיד בשלב הראשון, מעלים מכס של 10% על יבוא לארצות הברית, ונגיד שבשלב הראשון זה אומר שאמריקאים מייבאים פחות בעצם מוצרים מהעולם, ומייצרים יותר בארצות הברית, אם היבוא האמריקאי קטן, זה אומר שהדולר מתחזק.
כן.
ואם הדולר מתחזק, אז אותו מוצר, המיובה, הופך להיות עכשיו זול יותר. אז אולי הוא עוד פעם חוזר לעניין ברמת התמחור מול המוצר שמיוצר בארצות הברית. ואז בעצם השינוי במטבע מקזז הרבה פעמים חלק די משמעותי במחיר מהטלת המכס, דברים שקורים יחסית גם מהר, כי מבינים לאן דברים הולכים, ואז הטלת המכס הרבה פעמים היא לא באמת פועלת, וראינו את זה, ראינו את זה קורה, ולכן גם פה אגב, אני רואה בשוק, בעיקר תגובות בשוק האמריקאי, בציפיות האינפלציה, כשטראמפ עולה בסקרים, כמו שהיה אחרי הדיבייט כמובן, אז פתאום נוצר פחד מאינפלציה בארצות הברית. כי אומרים, אם טראמפ יעלה מכסים ב10%, זה ייעקר את כל המוצרים. ואני חושב שהתגובות האלה לפעמים קצת מוגזמות, כי א', החלק של המוצרים המיובאים באינפלציה הוא מאוד מאוד קטן. מדד המחירים לצרכן בארצות הברית כמו בארץ, שני שליש זה בכלל שירותים ולא מוצרים. בחלק של המוצרים, חלק מיובא, חלק לא מיובא. אז סך הכל, צריך להבין, בארצות הברית היבוא הוא 11% מהתוצר. זה אי בסוף, ארצות הברית היא אי, זה לא כמו ישראל שהייבוא בערך 35% מהתוצר. ארצות הברית היא בסוף סוג של אי.
היא צורכת את מה שהיא מייצרת בעצם, בגדול.
בחלק מאוד גדול, בעיקר מן הסתם בשירותים, אבל גם בלא מעט מוצרים, ולכן, כן, יש לזה השפעה, אבל השפעה על האינפלציה היא לא מאוד גבוהה. לעומת זאת, אם טראמפ יבחר, סביר להניח שמחירי האנרגיה ירדו, כי פתאום יהיה לנו המון השקעות וגידול בהיצע האנרגיה, ואז זה דווקא מייצר לחצים דפלציונים. אני לא בטוח שטראמפ הוא כל כך אינפלציוני כמו שהשוק קצת רץ, אבל אלה דברים עוד פעם, שאתה יכול להגיד ספציפית מה יכולה להיות השפעה של טראמפ, וזה עוד פעם, בהנחה שהוא יבחר, בהנחה שהוא יישם את הקמפיין שלו, ובהנחה שהקונגרס לא יעצור לו חלק מהדברים בדרך, שזה אם ואם ואם ואם.
מה שבטוח, לא, יש עוד כל כך גם הרבה זוויות, תחשוב למשל על הבנק המרכזי, על הפד.
שאלה גדולה?
איך מה? לא, אנחנו יודעים מה טראמפ עשה לג'יי פאוול.
כן, אבל זה היה בצד ההפוך.
נכון.
זה היה בצד ההפוך.
נכון.
אינפלציה, צריך להבין דבר אחד, אינפלציה היא אחד הגורמים שמפילים הכי מהר ממשל.
כן. זה הכי כואב לאזרחים בכיס. בדיוק. דיברנו על זה.
בדיוק. ולכן, אז כשפאוול, זה התחיל עוד עם, איך קראו לה, ילן, ואז פאוול, והעלו קצת את הריבית, סליחה, זה היה שהוא אמר לו, כן.
כן.
אל תעלה את הריבית.
אל תעלה את הריבית, כן, אתה הורס את הכלכלה.
אז לא הייתה אינפלציה כל כך. היום, אני חושב שגם טראמפ יחשוב פעמיים לפני שיגיד לו תוריד מהר ריבית, כשהאינפלציה עדיין יחסית גבוהה.
כן.
אז יש פה עוד פעם.
אבל יהיה מעניין, אה?
מעניין תמיד, טראמפ תמיד מעניין.
לא יכול להיות שלא יהיה מעניין.
כן, סיבות העיתונאים הם משעשעות מאוד. כן. הקומיקאים בעיקר מפסידים מקדנציה של טראמפ.
נכון.
הוא מצחיק יותר מהם.
כן. כן, כן, ברור. טוב, אוקיי. בוא נעבור לחלק של האסקפיזם. אתה יודע מה, יאללה, אני מתחיל. בהקשר לארצות הברית, אתה יודע, יום העצמאות, 4 ביולי, וולס פארגו ורבובנק, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, הם בודקים כל שנה כמה אמריקאים מוציאים על ארוחות 4 ביולי. אז הם מפרקים את זה למרכיבים השונים, ובסך הכל הם הגיעו למסקנה שהשנה האמריקאי ממוצע יוציא $99 על אירוח ארוחת 4 ביולי ל10 אנשים. שזה, הם כל שנה מודדים בדיוק את אותם רכיבים, וזה סי כל הזמנים, $99. עכשיו, למה זה מתחלק, $99? עגבניות, כמובן שארוחת 4 ביולי זה המבורגרים, כן? זה, אני לא מציין את זה. הם לא עושים פרגית עם זה.
קינוע.
כן, זה לא יקרה. אז גבינה $4, לחמניות $3, עגבניות $2.6, עוף, כי יש כאלה שלא אוכלים בשר בקר, $10, חסה $10, צ'יפס בצד $8, סודה, שזה, אתה יודע, כל המוגזים הלא טעימים האלה, $12, בשר $14, והכי הרבה?
בירה.
כן, $26.6.
לארבעה אנשים?
לא, ארוחה ל10 אנשים.
10 אנשים. $10. $2.6 לבן אדם, כן. בירה, זה לא יקר.
וזה, לא, ואתה יודע מה, כל הזמן שקראתי את זה,
זה הכי יקר בארצות הברית, אבל עדיין שאנחנו חושבים את זה לישראל,
בדיוק,
אין מה להשוות.
תחשוב, 14, בוא נלך אחורה, כמה עולה מחיר הפאונד בשר להמבורגר בארצות הברית, לפי וולס פארגו, לפי הם שעשו את זה, 5.33 דולרים לפאונד, כמה זה פאונד? זה חצי, פחות מחצי קילו, טיפה פחות. איפה אתה ואיפה אתה עושה ארוחה היום לעשרה אנשים על האש? פי ארבעה בערך במחיר אתה הולך להוציא.
כן, בגלל זה אנחנו אוכלים קינוע.
נכון, בדיוק.
יפה. טוב, אני הבאתי סיפור, התפרסם אתמול, שמרקו קולנוביץ', מרקו קולנוביץ' היה בעצם אסטרטג המניות הראשי של ג'יי פי מורגן. יכול להניח שמי שהגיע להיות אסטרטג המניות הראשי של ג'יי פי מורגן, הוא איש מוכשר, עם המון ידע, ולא סתם מגיעים לכזאת פוזיציה, אבל אחרי 3 שנים, שהוא פשוט לגמרי מחוץ לתמונה.
מה, פספס הכל?
מה זה פספס? הוא היה סופר שורי על השוק, כל הירידות של 2021. סליחה, מ-2022, מתחילת 2022, הוא היה סופר שורי, היה all time high, והוא אמר לקנות, 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 והשוק ירד, 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 ואז בספטמבר 2022, הוא בא ואמר, חבר'ה, אני חושב שנכון, פספסתי, אבל לירידות משמעותיות, צריך להיות פחות בוליש, אני מוריד את התחזית שלי, המצב לא נראה טוב, ואז מה קרה? אתה יכול לנחש?
ברור.
השוק התחיל לעלות. וממש שבועות אחרי שהוא אמר את זה.
קלאסי לרדוף אחרי השוק.
כן. ומאז הוא נשאר דובי הרבה זמן, והתעקש, והתעקש, והתעקש. ואחרי 3 שנים של פספוס אחד ענק, יצא שלשום, אתמול, הודעה, שהוא מסיים בדרכו, בג'יי בי מורגן, כמובן כי הוא הולך לחפש דברים אחרים שמעניינים אותו יותר, הוא הולך לשם עם קרטון וכל מה שהיה לו על השולחן באותו הבוקר, ואני מביא את זה לא כדי כמובן לסמוך לעיד, הוא בן אדם מאוד מוכשר, צפיתי בכמה סקירות שלו וקראתי המון סקירות שלו, צריך להבין בשוק ההון, אומרים שאין כדור בדולח, אז תמיד יש 2 דברים שאתה לזכור. א', אף אחד לא יודע. גם הכלכלנים, ובוא, בסוף אני מתפרנס מהדבר הזה, לא יודעים לחזות שינויים, שינוי כיוון בשוק. אתה יכול לצייר את התמונה הכלכלית. כלכלה, גם כן, יש המון הפתעות והמון דברים, את הכלכלה אתה עוד יכול איכשהו לחזות. את השוק אתה לא תדע לחזות, כי השוק לא מגיב למה שהיה בכלכלה, השוק מגיב למה שצפוי להיות בכלכלה. והציפיות משתנות כל הזמן על סמך דברים שבעצם קורים בהפתעה ומשנים לגמרי את הציפיות קדימה. ולכן השקעה בשוק ההון לא צריכה להתבסס, ואני אומר את זה פעם אחרי פעם, על מה שאתה חושב שיקרה בשוק בשנה הקרובה.
כן.
זה בכלל, וזה נשמע, אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל הדבר האחרון שאתה צריך לשאול את עצמך, ורק השבוע מישהו אמר לי, זה זמן טוב, S&P, מה, ישבתי באיזה מסעדה, אז הברמן שאל אותי, מה, להיכנס ל-S&P עכשיו? ההחלטה שלך אם להיכנס ל-S&P, היא אף פעם לא עכשיו. זה אף פעם לא הזמן הטוב להיכנס ל-S&P, או הזמן הרע להיכנס ל-S&P, והיא בטח לא צריכה להתקבל, על סמך מה אתה חושב שיקרה ל-S&P בשנה הקרובה. ההחלטה שלך אם להיכנס ל-S&P צריכה להיות, האם יש לי כסף שאני לא צריך לגעת בו 5 שנים? ו... האם אנחנו לא באיזשהו מקום שבו, אם בטעות השוק ירד, אני אבעל. זה שני הדברים. איך אני מושפע פסיכולוגית מתנודות בשוק, ומה הצורך שלי בכספים מבחינת טווחי זמן. אלה 2 החלטות היחידות.
ובטח מקבלים... לא לשים את כל הביצים בסל אחד.
עוד פעם, אם יש לך המון כסף, ואתה יודע שאתה לא תיגע בו ב-15 שנה הקרובות, ואתה יודע שגם אם פתאום זה ירד 40%, והשקעת 100,000 שקל, ופתאום אתה פותח ואתה קולט שיש לך רק 60,000 שקל.
כן.
ואתה אומר, so what? אני לא צריך את הכסף ל-15 שנים, אז כן, שים את כל הביצים בסל הזה של ה-S&P. כן. אבל כמובן שאנחנו, זה נכון אולי רק לפנסיות שלנו.
כן.
ובטח לא לכסף שאנחנו חוסכים, ותמיד צריך כסף ליום סגריר, והחלטות השקעה לא מתקבלות לפי מה אתה חושב שיקרה בכלכלה, ובטח לא מה שיכול שיקרה בשווקים, כי מתכלכלה עוד אפשר איכשהו לחזות את השווקים, מאוד 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 קשה לחזות. אפשר לחזות תנודות, קצרות טווח, לא מה יקרה בעוד שנה.
אז אתה אומר שהוודאות היחידה היא שאין ודאות.
כן.
אחלה, ובאווירה אופטימית זו, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.